מה שאני רוצה לגעת הערב זה בבלען, ובשביל רגע כללי, בלק שהוא מלך מואב, כשעם ישראל נכנס או מתקרב לכיוון הארץ, הוא חושש מבני ישראל, והוא שולח לקחת את בלען כדי שיקלל את עם ישראל, כדי שלא יעבור בארצו או למנוע את המעבר דרך ארצו. ומה שקורה, בלען בגדול מנסה כמה פעמים, ובסופו של דבר כל פעם שהוא מנסה הקדוש ברוך הוא שם לו בפיו ברכה במקום קללה, וכך נגמרת הפרשה כשהוא מציע לבלק שינסה לגרום לעם ישראל לזנות עם בנות מואב, וכך הקדוש ברוך הוא למעשה יכעס על ישראל ויחלה בה, מה שנקרא. מה שאני רוצה לגעת זה לא ברשעות של בלעם ולא במטרות שלו, אלא יותר במה הוא הוריש לנו, אילו יכולות הוא הוריש לנו. ואנחנו נראה שבלעם בקשר שלו עם השכינה הוא נוגע או פועל במחוזות שבחיים לא היינו נוגעים בהם, הוא יורד למקומות שבחיים לא היינו מגיעים אליהם, ולכן הוא מצליח גם כן להוציא דברים שנביאי ישראל לא הצליחו להוציא. אולי נקרא כבר, כדי לשמח אתכם, נקרא את המקור האחרון, מקור 23, כדי שתבינו שבסוף אנחנו נגיע לשם. הוא אומר, מה זה סתום עין? אולי נקרא את הפסוק. מקום מספר 14, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר סתום עין, שתום עין, נכון? וימני. אז הוא אומר, אז במקום להגיד מלשון סתום, אז הוא אומר מלשון פתוח, פתוח עין. אנחנו נראה את זה בהמשך יותר משמעותי. שראה מה שלא ראו כל הנביאים, ואין שתום עין, שתום אלא לשון פתוח, הוא מביא שם הוכחות. אוקיי? אם לא תזה בשין, ככה אני זוכר, ככה זה גם הופיע פה, אני חושב, אני לא בטוח 100%. אוקיי? שראה מה שלא ראו כל הנביאים. השאלה למה? ומה הוא נגע שאפשר להגיד שהוא הצליח לפתוח במקום שאחרים לא פתחו. אוקיי? זה מה שאנחנו נצא לראות. אז בוא נראה את המהלכים של בלעם, נראה שהם מאוד מיוחדים ואפילו מטרסים. אני במקום מספר אחד. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, אני מדלג קצת, אומר לו בלק, לך נערה לי את העם הזה, תקלל את העם הזה כי יצומו ממני, אולי יוכל נקבו והגרשנו מן הארץ. ואז הוא אומר להם, תישארו בלילה ונראה מה האלוהים יאמר לי. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. ואז הוא אומר לו, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו לארצכם, כי מעין השם, לעתיתי, הלוך עמכם. ואז עוד פעם, יוסף עוד בלק, שלוח שרים נכבדים מאלה. ואז אומר בלעם, ויאמר בלעם, ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי, לעשות קטנה או גדולה. ואתה שבו נא בזה גם אתם הלילה, וידע מה יוסף השם דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם בלילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחמוש את רצונו וילך עם שרי מואב. ויחר אף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. ויגל השם את עיני בלעם וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שופע בידו. ויקוד וכו'. אני דילגתי את הקטע שהבהמה רואה את המלאך והוא לא רואה את המלאך שחרבו שלופה בידו, הוא מכה את הבהמה, ואז הבהמה אומרת לו, למה אתה מכה אותי? אנחנו נראה את זה בהמשך. בסוף הקדוש ברוך הוא מגלה את עיניו, ואז הוא אומר, והיום בילם אל המלאך, אם מלאך השם חטאתי, כאילו ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אמרה בעיניך השובה לי. והוא אומר, מלאך השם אל בילם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר עליך אותו תדבר, ואז וילך בלעם עם שרי בלק, ומשם הם מנסים למעשה ליצור מצב מתאים לכללה בכמה אופנים. ואף פעם זה לא מצליח להם. מה אתם אומרים על המהלך הזה? מה מוזר פה במהלך הזה? בגדול. מה לא מסתדר פה?
מה שמודגש.
אוקיי, מה עוד מוזר? טוב, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לא, ואחרי כן הוא אומר כן. אז אם אתה אומר לא, תתמיד בזה. יפה, מה עוד מוזר?
אם הוא מאפשר לו ללכת, אם לא אכפת לו שהוא
ילך, למה הוא כועס עליו? אז זה קשור באותו נושא, שאם אתה חזרת בך הקדוש ברוך הוא ואמרת לו ללכת, אז פתאום שהוא קולך, פתאום אתה כועס. אז בכלל אתה אומר לא, אחר כך אתה אומר כן, ואחר כך אתה כועס. ואחרי שאתה כועס, אז אומר בלעם, אם אתה כועס, אז מה? אז אני אחזור, אז מה הוא אומר לו? אתה יודע מה? לך. אז זה ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, הוא אומר לו לא, אחר כך הוא אומר לו כן, אחר כך הוא כועס, ואחר כך הוא כועס, הוא באמת אומר לו בסוף, אתה יודע מה? תלך. אז הוא כועס. אוקיי? מה עוד מוזר פה? מה? שהקדוש ברוך הוא אומר מי האנשים האלה עמך, כן. כלומר הוא שואל אותו מי האנשים, ואז הוא אומר לו מי, אוקיי? מאוד מוזר פה מערכתית. באופן שבלעם פועל, מה הוא מתנה מול שרי מואב? מה התנאיה שלו? מה הוא אומר? למה הוא לא הולך איתם בהתחלה? למה הוא לא הולך איתם? כי מה הוא אומר? כלומר שלמעשה הוא מתנה תהליכה במה? שלמעשה שקדוש ברוך הוא יסכים, נכון? הוא אומר אפילו משפט מאוד מאוד יפה. ויאמר על עבדי בלק, אני בפסוק י' ח' במקום הלא מודגש, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קצנה או גדולה. נו, אם הייתם מדביקים את מי הייתם מדביקים כזה משפט? נה? לאנשים צדיקים, נכון? ומה המטרה של בלעם? המטרה שלו למעשה, לקלל, נכון? כלומר, בלק לוקח אותו בשביל לקלל. הוא הולך בשביל לקלל. ומה שקורה בסוף זה למעשה, או מה שאנחנו רואים עכשיו, זה שבלעם מאוד מקפיד שהוא ילך לקלל רק מה? בשליחות של הקדוש ברוך הוא. תדע לך, אני עושה רק מה השם, אלוהי אומר לי. מה השם אלוהי לא אומר לי, אני לא עושה. אבל מה הוא מנסה שהשם אלוהיו יאמר לו? הלכת לקלל, גם ישראל. מה אתם אומרים? אם נחבר את שני הדברים, א', מה שאמרתם מקודם, שבלעם אומרים לו לא, אחרי כן הוא מבקש שוב, אומרים לו כן, אחרי כן הוא הולך, כועס, הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא כועס, אומרים רע לך, אני אחזור. ואז מה קורה? הוא שוב אומר הולך. אז מה? איזה טיפוס יש פה? מה? וראינו מצד שני, או במקביל, שבלעם מתעקש שההליכה שלו תהיה רק על פי ציווי השם אלוהיו. הוא לא הולך בלי ציווי השם אלוהיו, חס ושלום. הוא עושה הכל על פי מה שהשם אומר לו. מה זה? צדיק הדור, אבל לקלל. אז מה אתם אומרים? מה הקטע שלו? מה יחסי גומלין בין בלעם לבין הקדוש ברוך הוא בפיסה של בלעם? איזה סוג קשר? איזה יחס? לא קל, זה קשר שאנחנו לא רגילים אליו, אבל אין ברירה. בוא ננסה להיעזר ברש"י. אומר רש"י, מי האנשים האלה עמך? זה מי הוא שואל את מי? ובאיזה הקשר? בוחן ב... השם שואל את בלעם. אז אומר רש"י לעת אותו בא, אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו, אין דעתו שווה עליו, אף אני אראה את שיוכל לקלל ולא יבין. מי אמר את זה? בלעם אומר את זה. ברגע שקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האנשים האלה עמך, זוקף בלעם את גבתו ואומר, אוקיי, יש דברים שנסתרים ממנו, ואז אני ירוץ עם זה קדימה. אוקיי? אמר לו, לא תלך עמהם. אמר לו, אם כן הכללה במקומי. אמר לו, תאורתם. אמר לו, אם כן אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אוקיי, שמתם לב לדקדוק פה? משל אומרים למי? לצירה. למרות שלא מדובשך ולא מעוקצך אומרים למי? ולא לצירה. למה אומרים, לא אומרים לצירה? כן לדבש, יפה. אומר לו, אומר רשי, דיבור המתחיל ואח, כן, ואח זה על פסוק חף, ואח את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אומר לו, על כוחך, את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה, ואף על פי כן, וילך בלעם, אמר שמה אפתנו והתרצה. ויער השם כי הולך הוא, אני קורא בפסוק, סליחה, בחבט, ויחרף השם כי הולך הוא, מקור מספר אחד למעלה, אני יורד לרשי, כי הולך הוא, ראה שהדבר רע בעיני המקום, ונתאבה ללך. כלומר, ברגע שראה שהקדוש ברוך הוא כועס, או למעשה לא רוצה, אז מה זה גרם לבלעם? עוד יותר ללכת. הלאה, אם רע בעיניך שובה לי, להטריס נגד המקום, היא תשובה זו. אמר לו, הוא בעצמו ציווני ללכת, ואתה מלאך מבטל דבריו, למודו בכך, שאומר דבר, ומלאך מחזירו. אמר לאברהם, קח נא את בנך, ועל ידי מלאך ביטל דברו. אף אני, אם רע בעיניך, צריך אני לשוב. אז כשהוא אומר לו, ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אם רע בעיניך, אשוב לי. כלומר, הרש"י מבין מהשפה של בלעם, באיזה שפה הוא אמר את זה? ואתה אם רע בעיניך, אשוב לי? כלומר, הוא באמת רצה לשוב? התשובה היא לא. למה הרש"י מבין שהוא לא באמת רצה לשוב? מה זה? למרות שהוא ראה שמה? שהמלאך מגיע עם רחרב, מנסה לעצור אותו. וחוץ מזה, הוא גם הרי הלך בשביל איזה מטרה? לקלל, נכון? סימן שהוא לא באמת שאל אם רע בעיניך שוב עלי. מבין רע שזה התרסה, לשון של התרסה. ואז מה הוא אומר לו? מה הוא מטריס לפני הקדוש ברוך הוא? מה הוא מדגדג להקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר לו? כלומר, מי יותר חזק? המלאכים יותר חזקים ממך. אתה אומר משהו, אבל מלאך מחזיר אותך. אוקיי? ואולי נשאל אתכם שאלה בסוגריים, ומי יותר חזק מהמלאכים?
בלעם.
בלעם הוא למעשה מי? בני אדם. כלומר, מה ישרשרת היכולות? למעלה נמצא הקדוש ברוך הוא, המלאך חזק ממנו, והכי חזק מי? האדם, שמייצג אותו מפה, בלעם, שמה הוא אומר גם כן? אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, אני מה? אני אעשה. והוא לא תמיד יודע מה קורה בשטח. הוא אומר, מי האנשים האלה? לפעמים הוא לא מזהה מה קורה בשטח. אני אמצא איזושהי פינה, אופ, תיכנס. אוקיי? אומר לה, שילך עם האנשים, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מולכין אותו. לך עם האנשים, כי חלקך עמהם וסופך לאבד מן העולם. אבל זכרנו שרש"י אומר בהתחלה, שהפסוק אומר בהתחלה, ואני קורא שוב פעם בפסוק י"ח מקור מספר 1 באמצע הפסוקים, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה או גדולה. אם ייתן לי בלק ולא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי. אז אני שואל שוב פעם, מה עם יחסי הגומלין בין בלעם לבין הקדוש ברוך הוא? ובאיזה אופן הוא רואה בלעם את היחס שבין העולם של האדם לבין השכינה ולבין הקדוש ברוך הוא. מה זה? אז אם הוא יותר חזק מבורא עולם, אז למה הוא אומר לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה וגדולה? צריך להסביר במה הוא ככה. אוקיי, אז כלומר יוצא לפי מה שהדברים שאתם אומרים, וזה נכון מאוד, שבלעם יודע שמקור החיים, מקור השפע, או לחילופין מקור ההכחדה, לא משנה מה שזה לא יהיה, המקור לחיים ולהיעדר החיים או ליכולת להפסיק את החיים זה בידי הקדוש ברוך הוא. כן? הכוח נמצא, הוא בורא את המציאות, אבל הוא טוען, אבל למעשה מזהה, כן? הוא אומר שכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, היכולת שלו להוביל למטה היא מוגבלת, ולאדם יש כוח יותר חזק מאשר לו. כלומר, יש לאדם יכולת להשתמש בכוח, בחיים, בעוצמה הזאת האלוהית, להוביל אותו למחוז חפצו. ולכן ההיררכיה היא כזאת: אלוהים, מלאך ואדם. אלוהים בעל כל הכוחות, אבל הוא נתון להתנהלות נמוכה יותר, ששם הוא לא נמצא, אין לו ידיים ורגליים שם. האדם הוא הידיים והרגליים של הקדוש ברוך הוא והמלאך, ולכן האדם מסוגל במחוזות שבו הוא שולט להוביל מהלכים שיהיו מנוגדים לקדוש ברוך הוא. כלומר, לקחת את העוצמות שלו ולהשתמש בניגוד לרצון השם. האם המגמה הזאת היא באמת נכונה? האם היא קיימת? נתנו לי הוכחה. כן.
בגאווה.
אה?
בגאווה למשל.
שמה את אומרת?
זה בעצם נגד התורה.
כן. אז מה שאת אומרת, את אומרת באופן כללי, שעובדה שהאדם יכול לחיות ולהתנהל בניגוד לתורה.
או החילוניות למשל, או החילה של
חזיר. טוב, אני לא יודע מה זה החילוניות, מה זה ההגדרה הזאת. אבל את אומרת דברים שלמעשה נוגדים את התורה, או נגד התורה, ואדם משתמש בחיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והוא עושה מה שהוא רוצה. זה? למה זה יותר חזק?
זה להחפיץ גם את השם
כמו אתם אומרים. אז קודם כל המציאות עוד קיימת, אנחנו יודעים למשל שיש מצב שמכניסים את הקדוש ברוך הוא, למעשה עושים דברים בניגוד לדברי הקדוש ברוך הוא, אף על פי שמי שרוצה לנו את החיים מזה זה השם. של דוגמה, אם למשל מולידים ממזר, כן? יסורי עריות מזדווגים ביחד, מולידים ממזר, אז הקטע הזה של הממזרות קיים. הילד הוולד הזה הוא חי. מי נתן לו את החיים? הקדוש ברוך הוא. אבל אבי ואמו זה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא יכול למנוע את זה. זה יתקיים. אוקיי? בסדר? ואתם אומרים שפה זה יותר חריף, כי פה למשל מכניסים אותו לתוך מגמות שהן למעשה הרבה יותר ישירות ביחס לקדוש ברוך הוא, וכמובן זה ביחס לעם ישראל כולו, זה לא רק ביחס לאדם פרטי או איזה ולד פרטי שנולד. אוקיי? חכם לכם? כן, זה צריך לבקש משם. אני אבקש מהם. סליחה, יש לך להביא את המסגן? היא טוענת שזה בתהליכי הדלקה. כן.
יש משהו שאני שואל, אם אתה בא ואומר שכאילו בלעם אומר שכאילו אלוקים לא, הוא לא בתחתונים כל כך מתעסק, הוא לא כל כך רואה פרטים, למרות שזה נוקטים למה שהוא עשה לאדם בגן עדן ששאל
אותו. נכון, ככה רש"י מסביר. רש"י מסביר שהוא בא להטעות אותו, אצל האדם הראשון הוא בא להרגיע אותו. ככה שם רש"י אומר שהוא בא להיכנס איתו בדברים כדי שלא ייבהל. פה הוא אומר שהוא בא להטעות אותו.
אז אם אתה חושב ככה, מה שמפריע לי זה ההתייחסות של בלעם לשליחים של בלעם. אתה הוא קצת מוריד מערכו. למה הוא אומר שהוא צריך? זאת אומרת, איפה הגאווה שלו פה? הוא יכול הרי לקרוא שם ולהגיד, תשמעו, תשארו פה. מה
שהוא עושה עם מילואים זה כבר עניין שלו, אבל אלא. חלקנו מצעיר, אבל עם ועדה, שבעצם יש לו... נכון. קשיים.
אז זה לא מסתדר.
באמת, מה שהיא הולך בכיוון שלך, באחד מהמקומות, בסוף המהלך שבלעם, לא יודע אם הבאתי לכם את זה, הוא אומר לו פה, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי, אז הוא חוזר לו על הדברים בסוף המהלך שבלק כבר מתייאש ממנו, ואז הוא אומר לו, אמרתי לך שלא אוכל לעשות, אז מה שהוא אומר שם, שהוא הודע שפיו לא ברשותו. לא, אבל אפשר לראות את זה גם הפוך. שהבן אדם אומר לאדם השני, אני לא עובר את פי השם אלוהי. ואז כמו שאמרתם מקודם, הוא מופיע כמו צדיק. אבל כולם יודעים שמה הוא עושה? שהוא מקלל. ואז למעשה זה הפוך על הפוך. כלומר, מסתכלים עליו ואומר, אני רק מה השם אלוהי עושה, אני עושה. ויודעים שהוא למעשה עושה הפוך מרצון השם. אז זה הופך להיות מצב שלמעשה הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא בכיס הקטן שלו. כלומר, זה איזשהו ביטוי שאומר, אני איתו. כן, כמו, אתם מכירים את היועצים שאומרים, אני רק עושה מה שהוא אומר לי. אני, כל דבר שהוא, וכולם יודעים שלמעשה, הבן אדם לא עושה כלום מי שהיועץ אומר לו מילה. אז זה רק מעצים את האבסולוטיות של היועץ. זה הכיוון הזה. למרות שמה שהשתמש בזה בהמשך כדי להגיד שיש לו גבולות שהוא לא עובר. אבל אנחנו רואים שגם אם בסופו של דבר הוא מברך את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה לא את זה ולא את זה. הוא אמר לא ללכת. והוא הסכים לא אחרי כן ללכת. אז המגמה הזאת היא קיימת. האם הוא הצליח לבצע דבר שהקדוש ברוך הוא לא רצה? התשובה היא כן. עד לאיזה רמה זה לא ברור, כן? לא ברור עד איזה זווית הוא פתח. אבל הוא הצליח למעשה לפרוץ את רצון השם לכיוון מסוים. אנחנו רואים שיש פה אדם שהוא לא רק שהוא הולך נגד, הוא הולך עם עצמו כנגד הקדוש ברוך הוא, אלא הוא למעשה יש לו יכולת, או הוא מאמין ביכולת שלו לקחת לשדך את רצון השם או את הכוח של השם להוביל בנתיבים שהוא רוצה. אוקיי, בוא נתקדם קדימה. מקום מספר 2, אומרת הגמרא בעבודה זרה, מה הכוונה ויודע דעת עליון? אולי נקרא את זה. הפסוק נמצא איפה? בארבע יש את זה? אוקיי. בארבע, וישא משמו ויאמר, נאום בלעם בנו בעור, ונאום הגבר שתום העין, נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון, מחזה שדה יחזה, נופל וגדול וגלוי עיניים. אומרת הגמרא בעבודה זרה, מה זה יודע דעת עליון? כן? אז הוא אומר, מה יודע דעת עליון? אנחנו תכף אנחנו ניגע בנקודה הזאת, שהיודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. תכף אנחנו נראה את זה. אומר תוספות, ויודע דעת עליון, משמע מעצמו ולא בנבואה. ולכן הגמרא פה שואלת, דעת באמתו לא וידע. הדעת עליון ידע? אוקיי. אבל אומר תוספות, מה זה יודע דעת עליון? הוא יודע דעת עליון, אבל מאיפה? מעצמו. אתם מבינים איך זה מתחבר למהלך שראינו מקודם? מה הוא מסוגל לעשות? מה ויחסגו בינו ובין הקדוש ברוך הוא? הוא מסוגל למשוך מהקדוש ברוך הוא גם בלי מה? בלי הרצון שלו. בלי רצון השם הוא מושך ממנו למטה. אוקיי? בוא נסתכל איך זה מתבטא בצורה מקבילה ויודע את הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס בה. אז ראינו מקום מספר 2 בעבודה זרה, שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. אוקיי? אז הוא אומר ככה, מקום מספר 3, וישא משלו ויאמר, מנהרה ינחני בלק מלך מואב, מה ירא קדם, לך אמר לי יעקב ולך זוהמה ישראל. ומה יעקב? לא כבוהל? ומה אזום? לא זעם השם. ומה אני אעשה? איך אני יכול לקלל שהקדוש ברוך הוא לא קלל? סליחה, איך אני אוכל לזעום שהקדוש ברוך הוא לא זעם? אומר רש"י, אני אין כוחי אלא שאני יודע לכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, והוא לא כעס כל הימים הללו שבאתי אליך. וזהו שנאמר במיכה, עמי, זכור מה יעץ בלעם, מה ענה אותו בלעק, ומה ענה אותו בלעם, למען דע צדקות השם. אוקיי, אני במקום מספר 5, עמי זכור מה יעץ בלעק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן ואור מן השיטים עד הגלגל, למען דע צדקות השם. אוקיי? מקום מספר 6 אותו נושא. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי בכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי לא נשתהל משונאים של ישראל, הכוונה מישראל, שריד ופליט. והיינו דה, אמר לבלעם לבלק, מה יקום לו כמוהל? ומה יעזור לו זעם השם? מלמד שכל אותם ראים לו זעם. תגידו לי. רק שנייה. קודם כל, לפני שאת אומרת מה לא באמת, בוא נראה מה כן באמת. מה הכוונה שיודע לכוון כשעה שהקדוש ברוך הוא כועס? אה? מה הכוונה? אה? מה הוא מרגיש? כאילו, יש את הקדוש ברוך הוא, הוא... אה? אז מה, אבל זה אני יכול להבין על אבא וילד. אז נגיד אני קם בבוקר, עד שאני שותה את הקפה, נגיד ככה, אני עצבן, אוקיי? אף אחד לא ניגש אליי, בסדר? או לא יודע מה, וכולי וכולי. אז זה סתם דוגמה, כן? לא לקחת את זה אישי מדי. עכשיו, אז גם הקדוש ברוך הוא עצבן לפעמים. אז הוא תופס את הזמן שהוא עצבן, ואז הוא אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא ישראל, מה ישראל? תחפון, תרח. מה זה? למה שיחס על ישראל? אה? בסדר, אבל אני שואל, מה הכוונה הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס? מה זה, צחוק מהעבודה? יש לו זמן שבו הוא כאילו מאבד שליטה? אני אקח אותו על איזה מוסד טיפולי. מה? אפשר לצלח אם את רוצה. מה זה?
שיש זמן של דין, כמו שיש אסלטון.
מה הכוונה? תנו לי הגדרה של זמן שהקדוש ברוך הוא כועז. איזה זמן זה? אה? שבני ישראל עושים משהו לא טוב. אבל זה לא מה שהוא אומר פה. הוא אומר פה שיש זמן כשהקדוש ברוך הוא כועז, לאו דווקא קשור במי עשה מה. מה קורה כשאדם... למה? למה, בוא נלך לאבא וילד, למה שאבא כועס הילד בוכה? מה קורה שתינוק שכועסים עליו, מה הוא עושה כל הזמן? מה הוא מנסה לעשות? של? יפה. כלומר, כשאני כועס על התינוק שלי, אז הוא כל הזמן רוצה להצמד אליי. למה? כי הכעס מרחיק. כעס זה אומר שיש פירוד, אוקיי? זה הזמן של... ורצון זה מצב של חיבוק, של חיבור. אז כשהוא מכוון השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, למה הוא מכוון? לאיזה מגמה הוא מכוון? אז הכוונה היא שהוא קליק לקלוק בשעה שהוא כועס? כלומר, הוא אומר, בין 12 ל-4 זה זמן דמדומים שהקדוש ברוך הוא כועס? זה הכוונה הזמן שהוא כועס? מה הכוונה הזמן שהוא כועס לפי זה? מתי זה? שעה 4 ל-5? אלא מה? מה הכוונה? מתי זה? באיזה שעה זאתי?
אין שעה.
אז מה? לא, אז הוא אומר, פה זה לא בעצם למעשה, הוא אומר שהוא מכוון את השעה הכי שעה שקודש ברוך הוא כועס. מה? אבל זה לא מה שנאמר פה. לא, גם לא כתוב פה שמכוון את זמן שישראל חוטאים. מה אמרנו? שהזמן של כעס זה זמן של ריחוק. נו, מה אתם אומרים? אז למה הוא מכוון בלעם? לאיזה מצב? כלומר, מה זה מצב של ריחוק? האם זה זמן מסוים של, עוד פעם, של הקליק והקלוק של השעה? או זה מגדיר איזה מציאות מסוימת. אתם מבינים מה אני רוצה לעשות? תרדו מהשעה. שהוא יודע לכוון לשעה שהקדוש ברוך הוא כועס, הכוונה היא שהוא מכוון למצב יחסי הגומלין האלה, שהמשמעות של זו זה יהיה ריחוק. עכשיו, האם, מה? רק שנייה. האם יש הגדרה ביחסי גומלין בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, שהקדוש ברוך הוא רחוק? האם יש הגדרה כזאת? איך זה מוגדר אצלנו? מה? או במילה חיובית? אסתר פניתי לזה הגדרה חיובית.
עצמאות.
עצמאות, יפה, בחירה חופשית. כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו, הוא למעשה יצא ריחוק בינו לבינינו. אם לא היה את הריחוק הזה, גם לא היה עצמאות ולא היה בחירה חופשית. אבל ממילא כשיש את הריחוק ואת הבחירה החופשית, זה גם יש בזה הגדרה של אסתר פנים. כלומר, אין שפע כמו שהיה לולא היה את הייחוד המלא. מה עושה בלעם? הוא למעשה מנתב את העולם ליחסי גומלין של מה? איזה יחסי גומלין? של רחוקים או קרובים? של רחוקים. איך זה מתחבר למהלך שראינו למעלה? תגיד אתה, לך למקורות הראשונים שראינו, מה הוא עשה? מה הוא דגדג? במה הוא דגדג? מה הוא אמר? הם באים אליו, ואז הוא אומר להם, אני לא עושה את מה שלא, אלא מה שלא היה אומר. ואז מה הוא עושה? מה הוא מנסה בפועל? מה הוא אומר? הוא מנסה. ואז הוא אומר, אולי הוא לא יודע כל דבר, שמה נסתר ממנו, כן? כלומר, הוא למעשה פונה למקום שבו למעשה הקדוש ברוך הוא, ביחס לעולם, אין חיבור. ואז אם אין איזה נסתר, אין השגחה. כלומר, הוא למעשה, הוא מעצים את העולם שאין בו השגחה. אין בו השגחה ישירה. ואז אם אלה הקדוש ברוך הוא לא מביט, הקדוש ברוך הוא לא רואה, אין יחסי גומלין, זה הסתר, זה מציאות של כעס, ואז אם אלה השליטה היא אבסולוטית בידיים של מי? רק שנייה, זה אבסולוטית בידיים של מי? של האדם. עד כדי שהוא מסוגל גם להשתמש במה? בכוח של השם אלוהי. מה זה? אני נותן את ה, את ה, את ה, את המהלך בהגדרה של כוח. ממילא גם יש בזה גם פן חיובי. אל תשכחו שאנחנו לומדים עכשיו תורה. אותי לא מעניין בלעם, אוקיי?
אבל המעשה שלו...
הוא רשע גדול. אבל אם המעשה שלו השאיר רושם בתורה, סימן שהכוח הזה הוא אחד מהמחוללים שלנו. מה זה יכול? בפועל. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל? כל בוקר אנחנו אומרים את זה. והגמרא אומרת שרצו לעשות את זה בשמה. הוא ברך. אל תשכחו. את הברכה הזאת, הקדוש ברוך הוא לכתחילה, רצה או לא רצה שהוא יברך? לא רצה שהוא יברך. אוקיי? אז אנחנו לא יכולים להיות ילדים, ואנחנו מנסים לא להיות ילדים, ולא להגיד ש... הוא מכוון בשעה שהקדוש ברוך הוא זוהם, זה הכוונה שהוא בודק מתי הקדוש ברוך הוא בקריזה. אלא להגדיר בבחינה מערכתית מה הכוונה שעה שהקדוש ברוך הוא זוהם. אז השעה זה לא הכוונה זמן ביום, זה הכוונה סוג של יחסי גומלין בין העולם של הקדוש ברוך הוא או בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם שלנו. אבל הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא זוהם, זה למעשה הוא רחוק, וכשהוא רחוק אז בלעם או האדם הוא המלך. מה? נכון. זה אומר שיש משהו ב, יש משהו ב, במרחק הזה. אמרתי את העצמאות, זה התוצאה. זה התוצאה. זה תוצאה שלמעשה אומרת, יש מרחק בין הבורא לנברא, וכשיש מרחק בין הבורא לנברא, אז באופן מהותי, בטח, יש יש בזה פן שלילי. הפן השלילי הוא המרחק. זה כמו שיש מרחק בין אבא לבן. נכון? מה? מה? אני מעריך שבסופו של דבר צודקת. נכון? האחר הזה לא היה כתוב בתורה. את לא התכוונת לזה, אבל בסדר. כאילו, אני אומר... נכון, יש פה שימוש אובר, שימוש כאילו מועצם, נכון, נכון מאוד, ואנחנו נראה למה עושים את השימוש הזה. אנחנו נראה שלמעשה יש פה שימוש מכוון להעצים, או כלומר להגדיל את המרחק בין הקדוש ברוך הוא לעולם, לגרות את הצד של הכעס, כלומר המרחק בין העולם לבין האדם, לבין השכינה, עד כדי להכריח את השכינה לפעול בניגוד לרצונה. ואנחנו נראה שבלעם רצה להכריח אותה לפעול בניגוד לרצונה, השכינה, ברמה של כללה. והוא הגיע למצב שהוא יצליח לגרום לשכינה לפעול בניגוד לרצונה, אבל בדברים חיוביים, שכרגיל השכינה לא הייתה מעוניינת להופיע אותם. אנחנו נראה שזה יהיה נבואת אחרית הימים. שנבואת אחרית הימים, אני נוגע במעגל הגדול, שאנחנו נראה שלא יעקב ולא משה נגעו באחרית הימים, ובלעם כן. אוקיי? אבל בואו נתקדם קדימה. אנחנו רואים איזה עוצמות מחזיק, כן. תוכיחי שאת טועה לפחות בחלקית מה שאת אומרת. הרי האם בלעם הצליח או לא הצליח באופן מסוים? הוא הצליח, נכון? מה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תברך אותם גם כן. אל תברך אותם. כלומר, הגוי הזה בלעם הוא הוביל חיים דרכו. אף אחד לא רצה את זה. הוא אומר לו, אבל בהתחלה מה הוא אומר לו? בוא תסתכל בהתחלה מה הוא אמר לו. לא תלך עמהם, רש"י אומר, אמר לו אם כן אברכם מקום מספר אחד באמצע, אמר לו אינם צריכים לברכתך. ואז הוא הולך, אז הוא לא לברך, נכון? אז הוא כופף, אוקיי? שהברכה תעבור דרכו. אז ראינו שלמעשה השעה שהקדוש ברוך הוא כועס זה בדיוק אותו מהלך שראינו במקור מספר אחד. רק שאותו מהלך שלמעשה בלעם מנסה להוריד את הכוח של השכינה למחוזות שבהם השליטה היא יותר שלו מאשר של הקדוש ברוך הוא, יצחק הקדאי המלאך וכולי, זה אותו מהלך של הקדוש ברוך הוא זועם. אותו מהלך. מה אמרת? כי הוא מכה יוצא מים, כן. שם לא הייתה כוונה לכופף, שם הייתה, משה רבני לא רצה לכופף, אבל זה כך יצא. לא רוצה מישהו שכן שם יראה שדווקא הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לזה. אבל לא משה הוביל את זה, אלא הקדוש ברוך הוא למעשה כמעט גרם לו את זה בכוח. אבל זה לא הנושא שלנו. מאיזה מקום מקבל בלעם את הכוח שלו? אוקיי? טוב, אנחנו נתחיל עם הנושא הזה. מאיפה הוא מקבל את הכוח שלו, ואם אנחנו לא נספיק הרבה, אני אעבור איתכם למה הוא בכל אופן יכול להוציא. כלומר, אנחנו נראה שאמנם הוא מסוגל למשוך מהקדוש ברוך הוא דברים שהוא לא רוצה, אבל בגבולות מסוימים. בואו נסתכל. מקום מספר 7. נאום שומרה עם מראי אל ויודע דעת עליון. יפה, יודע דעת עליון. מאיפה יש לו דעת עליון? מקום מספר 8. שימו לב מי זה הבן אדם הזה, הוא שמו בלעם. ותראה האתון את מלאך השם מצב בדרך וחלבו שופע בידו. ותראה האתון מן הדרך ותלך בשדה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש כאן מהלך מאוד מיוחד בפרשה הזאת, שמי רואה מלאכים? בהמה. אוקיי? ותרא הטול את מלאך השם ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה. ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשית לי כי קטני זה שלוש רגלים? נקודה שנייה, האתון לא רק שרואה מלאך אלא גם מה? גם מדברת, אוקיי? ויאמר בלעם לאתון, כי התעלל בי וישחר בידי כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון בלעם, הלא אני אתונך? שלחפת עליי מעודך עד היום הזה? אז כן הסכמתי לעשות לך כה? כאילו, זה לא פעם ראשונה שאתה רוכב עליי. פעם עשיתי לך כזה דבר, שלחצתי לך את הרגל לקיר וזה. הוא אומר, ויאמר לו, באמת את צודקת, לא? ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחושב בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. מהדו שיח המוזר הזה, שבין הבהמה לבין בעליה, הגמרא מבינה שכנראה היחסים היו הרבה יותר קרובים. כאילו, מה זה? אז כן הסכנתי עד כה? כאילו, מה? היא אומרת, תשמע איך אתה מתנהג אליי, בחיים עשיתי לך ככה, ופתאום אתה אומר, ואתה כאילו, אתה ממש מעליב אותי. זה נשמע יותר מדי אינטימי, המשחק פה. ואז הגמרא אומרת כך, במקום מספר 9. ויודע דעת עליון, אפשר לומר את הגמרא, דעת בהמתו לידע, אבי ידע, ידע, דעת עליון, מי אבי ידע? דעת עליון, כן יודע. מהי דעת בהמתו לאבי ידע? אז הוא אומר ככה, בידה דחנו לדעת ורחיב החמרי. הגיעו המואבים אל בלעם, אמרו, אלא בוא איתנו. אמר להם, סבבה, לקח את החמור. אמרו להם, מה אתה אמר לו רחיב את הסוסיה? כאילו, מה אתה לוחב על חמור? אתה גנוב? תרחב על סוס. זה הרבה יותר מכובד, גם הרבה יותר מהיר. אמר לו, ברטיב השד אלי. כן, אמר, איבאחו. כן, אני, מיד, אני, אומרת לו, את אומרת האתון, ואת אומר האתון, הלא אני אתונך. הוא אומר להם, אני באמת רוכב על הסוס, אבל הסוס עכשיו נמצא באחו, אני לא מוצא אותו. אז אומרת לו האתון, תגיד לי איך אתה מדבר? תמיד אתה רוכב עליי. אז הוא אומר לי, אמר לי לאתון, לתינה באלמה. אמר בלעם, לא, היא סתם מדברת שטויות. זה כאילו, לפעמים אני לוקח אותה בשלטון מסעות. אמרה לי, אשר רחבת עליי. לא נכון? זה לא לטעינה, זה לרכיבה. אמר לה, אקראי בעלמה. אמר לי, לא, היא מדברת סתם שטויות. זה לפעמים באופן אקראי אני עושה את זה. אמרה לי, האתון לא מבטרת. כן, שימו לב, האתון עקשנית. מותך ועד היום הזה? לא נכון? תמיד אתה לוקח רק אותי. ולא עוד, אלא שאני עושה לך רכיבות ביום, וישות בלילה, כתיב אחס, כן הסכנתי, וכתיב עצם, מתי לא סוכנת, ושום מחממת. כלומר, כמו שהיה עם דוד עם אבישג. אומרת לו, אתה, תגיד לי מה אתה מדבר? אתה שוכב איתי. איך היא אומרת? אז מה עושה בלעם? כשהוא הולך לקלט ישראל, אז הוא חייב, מה הוא חייב? לרכב על מה? על האתון, נכון? הוא לא יכול ללכת על סוס. הוא לא יכול. וכשהוא מנסה להתחמק ולהגיד שהוא למעשה הרכיבה על החמור זה באקראי בעלמה, מחזירה אותו הבהמה למקום שלו. והיא אומרת לו, לא, אתה לא סתם רוכב עליי. למה אתה רוכב עליי? כי שנינו מה? שנינו מה? מה היא אומרת? שנו מה? שנו זוג, שנו מחוברים. מכאן אנחנו חייבים ללמוד שמה? שכדי להופיע את השכינה, מה שהוא רוצה להופיע, את הכללה לישראל, הוא חייב למעשה מה? מה הוא חייב? מה הוא חייב? קודם כל, בפשט, מה הוא חייב? להתחבר לבהמה. כי אם זה לא היה כך, מה הוא היה עושה? הוא היה משאיר את הבהמה איפה, את החמור בבית, ורץ איתם עם הסוסים. אוקיי, בסדר? בואו נסתכל מה המשמעות של הדבר הזה. מקום מספר 11. עוד לא הסברנו. רק אמרנו שהוא חייב, כעובדה שהוא רוכב עליה ולא מבטל עליה, אף על פי שזה עושה לו בעיה. אוקיי? מקור 11. ויקח משה את אשתו ואת בניו והרכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את המטה אלוהים בידו. משה נמצא אצל מדיין, מתחתן שם, נולדים שני ילדים, אומר לו הקדוש ברוך הוא תחזור למדיין. חוזר למדיין על החמור. אומר רש"י, זה לא כתוב על הרכיבים על החמור, מה זה החמור בידיעה? אומר רש"י, חמור המיוחד הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח לגלות אליו, שנאמר אני רוכב על חמור. אז מה אתה חמור? זאת אומרת בצדק, האדם הזה כאילו חמור עליו ממש זקן, אברהם, משה, אחרי כן המשיח. אז איזה מסקנת הסיכומים פה? האם באמת זה מדובר חמור זקן? מה הכוונה? מה יחסי הגומלין? הרי לא יכול להיות שמדובר פה על החמור הזקן. ומי זה חמור זקן? מה אכפת לנו? מה אכפת לתורה או לקדוש ברוך הוא שיהיה חמור צעיר? מה? יפה. כדי שתוכל לגאול את עם ישראל ממצרים, אתה חייב להתחבר לחמור. אבל באיזה צורה? אתה רוכב עליו. ולא מה? ולא מה? ולא אישו? כלומר, יש לך יחסי גומלין עם החומר, אבל בשולט ונשלט. אוקיי? לא באישות. מה עושה בלעם? בלעם מעצים את מה? את הזיווג שלו עם מה? עם החיבור שלו עם מה? עם החומר. הוא לא רק רוכב עליו. כלומר, שולט ונשלט. אלא הוא, יש לו הגדרה מסוימת של אישות. לא מסוימת, סליחה, הגדרה של אישות. בינו לבין החומר. אוקיי? שימו לב, לא תאמינו, אבל גם בתורה יש מגמה כזאת, בהלכה יש מגמה כזאת, כן? אישה נקנית בכסף שר וביה, באותו פרק שיש את האישה נקנית בקידושין, יש באותו פרק משנה אחרת נוספת, בהמה נקנית, נכסים שאין בהם אחריות נקנים, נכסים שיש בהם אחריות נקנים, בהמה גסה, בהמה דקה, כפי שלמד מסכת קידושין. כלומר, יש גם החיבור הקנייני שבין האדם לרכוש נקרא משון קניין, ולמעשה הוא צד מסוים של אישות. כי אישה נקנית זה מה? קידושין. אלא מה? צריך להיזהר פה. הקידושין זה מה? באיזה רמה זאת? קידושין. מה יש בשעה שאישה מקודשת לבעלה? מה הדין? היום עושים קידושין ונישואין ביחד. עושים טבעת, קידושין, ומיד אחרי כן חופה נישואין. אבל פעם היה קידושין, ושנה היה עד הנישואין. ובשנה הזאת מה היה הדין? אסורה לכולם. כולל את מי? כולל בעלה. כלומר, יש, הצד של בלעם קיים. חיבור אישות בין האדם לבין המציאות. אבל ברמה של קידושין. כלומר, אסורה עליו ועל כל העולם. לא במימוש. בלי מימוש. מה? אוקיי, נכון. 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 ואם לא רוצים להתגרש, צריך גט. אוקיי? בא בלעם, מעצים את הזיקה שלו למציאות. לרמה של אישות, ובכך הוא למעשה מה גורם? ומה הוא רוצה לגרום? מה הוא גורם? שהוא הופך להיות מה? מי הופך את הגורם הדומיננטי? אבל גם מי? גם הוא? הוא מושך את השכינה גם כנגד רצונה. אוקיי? האם הדבר הזה קיים באיזשהו אופן? האם הוא נגע בנקודת אמת? התשובה היא כן. בואו נשתכל. מקום מספר 12. ויאמר השם אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. שימו לב, הפסוק הבא, וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם להיות מטמא יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם, נפש חיה, הוא שמו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה לא פה שמענו כל אחד השדה, ולעולם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אלוהים תרדמה אל האדם, וישאל ויקחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים את צלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאנה אל אדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי. שימו לב את התהליך קורה פה. מיד שהוא אומר אצלו כעזר כנגדו, בפסוק קצת אומר שמה הוא יצר? ויצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה וכל עוף השמיים. אבל לאחר שמתברר שהחיבור הזה הוא לא מה? לא מצליח להתקיים. אז הוא יוצר את האישה מבשרו. כלומר, יש מצב שאדם יכול להזדווג עם הבהמה. שהבהמה למעשה המקור שלה הוא מאיפה? מן האדמה. וגם האדם זה מן האדמה. אבל זה אותו מקום יותר מדי. זה מעצים יותר מדי חיבור כזה, את החיבור לאיפה? לאדמה. כמו בוץ תובעני. אני אומר את זה במשל, כן? ואז הקדוש ברוך הוא קובע שהחיבור לא יהיה אל בריאה מן האדמה, אלא למעשה למציאות שמגיעה ממנו. יותר גבוהה, יותר מלמעלה. לא להיכנס לנקודה הזאת, אבל מה שרציתי להראות, שבלעם נוגע במחוזות שמחברים אותו לאיפה? אל המטה, אל האדמה. וכיוון שהוא עושה את זה בניגוד לתורה, בניגוד לרצון השם, כלומר הוא למעשה חותר למחוזות שהם למעשה הם נפרדים לגמרי מן הקדוש ברוך הוא, הם עוצמתיים מאוד אבל נפרדים לגמרי מהקדוש ברוך הוא, הוא גם מצפה שהוא יוכל למשוך את הקדוש ברוך הוא למחוזות שמה? שהוא לא רוצה. מה? האם יש לך מקום להבין, כן? כי את מסתכלת בעיניים של אדם ובעיניים של שכל. האם יש לך מקום להבין אם היית למעשה מסוגלת להוציא מהאדמה את הביטויים שלה, את השפה שלה?
אבל הוא אדם.
רק שנייה. אבל אדם מהאדמה. האם את מסוגלת לדמיין את העוצמה שיש לאדמה? אה? יש ספר, יש כמה ספרים שניסו לתת ביטויים לכאלה דברים, ליצורים שמגיעים מהאדמה. יש ספר של ילדים, שכחתי כבר. יש לפני הארי פוטר, הספרים האלה של העולמות, איך זה נקרא? איך? שר הטבעות. יש כאלה שנקראים עצניים. מישהו זוכר? מישהו קרא את זה? עצניים. זה כאילו עולם של עצים. ואז הוא מנסה לתאר את העוצמה שיש לעצניים. אחד הביטויים שהוא רוצה להגדיר שם זה את המקובעות שלהם, את החיבור שלהם לאדמה. אז צריך לעבוד על זה. לו הייתי אדמה, איך הייתי נראה? או איזה עוצמה היה לי? איזה כוחות היה לי? אז תלכי לכיוון הזה. תעזבי את השפה של האדם. אל תנסי להסתכל איך האדם בשפה של האדם מתחבר לבהמה. זה מגיל. אין יותר מגיל מזה. אבל האנשים של התורה, או האנושות של התורה, ידע לשאוב מהחיים את העוצמות שלהם. השפה, אז שינו את השפה. השפה השתנתה. קודם כל, אנחנו לא ניקח מפה אלינו אוטומטית. אנחנו רוצים ללמוד קצת מהכוח הזה. לא, כי את הולכת מה ניקח מפה. את לא תקחים מפה כלום בינתיים. למה? בשיעור של שעה של דבר שהייתי אמור ללמד ברבע שנה, אז אנחנו לא נהפוך עכשיו לדעת להשתמש בכלים האלה. אני רוצה לפתוח פתח לעניין הזה. אבל זה כמו לגעת בחיים גם כשהשפה היא לא דיבור. אוקיי? ולגעת בעוצמה של האדמה או בעוצמה של הבהמה, זה לגעת בכוח, לגעת ביכולת. אוקיי? צריך להגדיר את זה. והוא ידע להתרחק מהשכינה, מרצון השם, למחוזות כוחניים מאוד, ולהכריח את השכינה ללכת איתו עד למקום מסוים. מה המקום הזה? ופה אני חייב לסיים, אז אני חייב להזכיר את זה. אנחנו נראה מקום מספר 18 ו-19. אומר בלעם, וזה כחישור למה שאמרתי מקודם, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את השם אלוהי. אומר רש"י, על כורחו גילה שהוא ברשות אחרים, ונתנבא כאן שאינו יכול לבטל הברכות שנתברכו אבות מפי השכינה. או מקור 19, ויפתח השם את פי האתון ותאמר עם גרם מעסקי כי תן לי זרע שלוש רגלים. השלוש רגלים הפשט הכוונה שלוש מה? תאמין. אומר רש"י, זה שלוש רגלים, רמז לו אתה, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? במילים אחרות, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה? כלומר, יש נקודת מוצא של עם ישראל שמתבטא בשלושה רגלים שהם חוגגים, שמתבטא בברכות של האבות. אתה לא יכול לפרק את זה. יש לעם ישראל סגולה. אתה באמת חודר למקומות מאוד עצמאיים ומאוד חזקים. באמת הצלחת לגרום לעצמך להוביל מהלך שרצון השם נקפה על פיך, אבל עד הסגולה. אבל מה שהוא כן מצליח לעשות זה שהסגולה תצא מה? תצא החוצה. כלומר, אם הסגולה קשה לה לצאת, למה הסגולה קשה לה לצאת באופן כללי? כי היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הוא מה? הוא רחוק, בדיוק. באמת הוא צדק במה שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא כועס, וגם אם הוא לא כועס, הוא גרם מהקדוש ברוך הוא לא לכעוס באותם זמנים. במילים אחרות, הוא למעשה הכריח את השכינה במרכאות להופיע את מה שאמור לצאת מהסגולה, אף על פי שמה? המרחק הוא גדול. ואז אומרת פה מקום מספר 21, ואתה אם אני הולך להאמין לך ידך שרצה המזל לעמך באחרית הימים. לעומת זאת מקום מספר 22, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר עצום אגיד לך מה שיקרא אתך באחרית הימים. ואז הוא אומר ראובן בחורי אתה וכו'. אומר רש"י, ביקש לגאות את הכסף ולהסתכל ממנו שכינה. כלומר השכינה מיעקב הסתלקה כי קשה להוציא את אחרית הימים, כי המרחק בין השכינה לבין ישראל זה לא אופטימלי. מה עושה בלעם? הוא רוצה לקלל את ישראל, והוא מוליך את השכינה למחוזות הכי עצמאים שיכולים להיות. במקום לרכב על הבהמה הוא מזדווג עם הבהמה, הוא מגיע למקומות מאוד חזקים של הופעה של חיים שהם הכי רחוקים מרצון השם. אז אומר לקדוש ברוך הוא, את הסגולה אתה יכול לפרק, אתה לא יכול לפרק. מצד שני, הוא מצליח להוציא מה שאין לנו זכות להוציא בגלל שאנחנו רחוקים, את הסגולה, מה שיקרה באחרית הימים. ואז אומרת הגמרא במקור מספר 17, אמר רב נחמן, חוצפה אפילו כלפי שמעיה מעני. כלומר החוצפה של האדם לפעול מעצמו ממחוזות העמוקים של המציאות יכולה להצליח, אבל מה? סגולה היא לא יכולה לפרק. אבל מה השני? סגולה יכולה להופיע. אוקיי? ולכן בלעם למעשה מביא לנו את הברכות, או את למעשה את ההופעה, צריך לגעת בהופעה של עתידי ימים. מה זה? מזה נלמד? ברור שמזה נלמד שכדי שאנחנו נופיע את אחרית הימים, אנחנו נצטרך ללכת בצורה שהיא למעשה באיזשהו מקום היא נוגדת את רצון השם הסטנדרטי. כי רצון השם הסטנדרטי לא רוצה להופיע, כי אנחנו לא נמצאים במקום לא של נבואה ושל בית מקדש, אנחנו לא נמצאים שם, אז למה שזה הופיע? אתם מבינים, זה כמו ביצה ותרנגולת. אתה רוצה להופיע אבל אתה לא יכול כי זה לא מתאים, אבל אתה רוצה שזה יתאים אבל אין לך את הכוח. מה ביצה ותרנגולת? אז אנחנו צריכים למעשה לעשות מזה מהלך שהוא עצמאי מאוד, וזה בלעם לימד. אם אתם זוכרים, במעפילים, לא יודעים, למדנו, לא יודעים, זה ביחד, יש מגמה מקבילה, אבל פה זה הרבה יותר חודרני. זה נוגע, מגיע עד קצה ימין, עד להופעת המשיח. טוב, יש המון, המון עוד ללמוד פה ביחסים האלה, אבל נגענו טיפונים. אוקיי? אז נעצור פה.